טוב, בקיצור, בואו תוסיפו קצת, בואו נוסף לכם מעבר ללימודנו אתמול, לגבי המקרא, מי שעוד את אחת, אם אתה אסף את הדברים.
המשנה, כאילו,
חבר
ללימוד של היום.
בואו תתחיל בלימוד של אתמול רגע, אבל, או שאתה רוצה ישר מהמשנה של היום.
כן,
בדיוק, לא, מה שתגיד. ניכנס לזה, אוקיי. לכם משהו ספציפי?
אני משהו שעולה לי עכשיו ש... מן הסתם יש פער בלדבר על מלחמה מאשר ממש להתכונן אליה במובן הפרקטי. שגם מדבר על... הם מתכוננים למלחמה, יש להם מדי פעם המלך ודברים כאלה שזה... פרקטי. ואז מגיעים לארץ והמלחמה הופכת להיות
ממש
אנשים מתים במלחמה פתאום
ואז מה?
ואז סתם החיזר יבוא ויצעק על זה הרבה
ואז?
סתם החיזר יבוא ויצעק על זה שבעצם אנשים כולם נהרגים במלחמה לא בדיוק על זה הצעקה שלו אבל
זאת אומרת
בדברים לא כל הסיפור של דברים הם אנשים לא מתים במלחמה כן יש ירי ואיך ולבר אבל לא אני חושב לא איבדתי על זה לא איבדתי את זה סתם
מעניין לא אני מאוד הולך מה שאתה אומר במובן מסוים ביקשתי מרבי איתן קצת לא הספקתי לגלגל איתו דיבור בעניין בהרחבה אבל סביב רוזנצווייג בדיוק מי שלומד פה עם מרבי איתן הסודאי כבר פגש את רוזנצווייג פעם או פעמיים ורוזנצווייג באמת את הספר שלו הגדול את כוכב הגאולה כותב בהיותו חייל במלחמת העולם הראשונה
תוך כדי המלחמה?
תוך כדי המלחמה חלקו הנכתב יש כל מיני תגובות מעניינות בעולם במלחמת העולם הראשונה חדותיות מכל מיני סוגים הרב קוק תוך כדי מלחמת העולם הראשונה כותב את ספר אורות המלחמה שגם אותו לכאורה מן הראוי ללמוד בו על אף שכבר שמעתי בחוגי, זו מסורת ששמעתי לה כפל פנים, גם בחוגי מרכז הרב וגם הרב שגר שמעתי ונדמה לי שראיתי את זה פעם גם אצל רב הנזיר איפשהו, אבל לא מצאתי איזה תימוכים מספיק משכנעים בטקסט בינתיים שהרב קוק חזר בו מהחיבור הזה בסיומה של המלחמה שבתחילת מלחמת העולם הראשונה הוא עוד היה מלא בהתרגשות ובפתוס שהניע את ראשית מלחמת העולם הראשונה, אבל בסוף הוא חזר בו.
התוצאות?
כן, כי התוצאות של מלחמת העולם הראשונה באמת היו נוראיות ומזעזעות, שהן יצרו איזה גל של טלטלה רוחנית. שני המון המון תהליכים, אחד מהם באמת זאת הכתיבה של רוזנצווייג, שהייתה בשרה והרבה מובנים את הגל האקסיסטנציאליסטי שאחר כך מתגלגל קיומי. כשאחת הטענות, בעצם אני חוזר לזה כאן רק כדי להשלים את מה שדיברנו אתמול על המקרא, מלחמת, נכון, המלחמה שבה הקדוש ברוך הוא נוכח לצידנו בתורה, מעין מלחמת השם ילחם לכם ואתם תחרישון, באמת הנחת העבודה שלה היא הנחה טוטלית, שאנשים לא נהרגים. כשישראל ניגף לפני הכנעני בעי, אז זה שבר אדיר. נכון, יהושע קורא את בגדיו ונופל על פניו וכו', וכאילו, פתאום, וכתוב שמתו בקרב בעי כ-36 איש, כך כותבים מקראות, נכון? אז חז"ל כבר דרשו ש... מי נהרג שם? ששקול כמחציתה של סנהדרין, נכון? מי זה נאמר שם שהוא... לא זוכר מי ה... מי ה... אולי בפנחס, לא זוכר מי נאמר שם שהוא שקול כמחציתה של סנהדרין. זה היה... אבל... אבל ברור שהשבר המתואר במלחמת העי הוא בעצם התיאור שצור תאר כרגע, נכון? בסוף מלחמה, ואנשים מתים.
מה,
המלך
כאילו מלחמת המלך? אני לא נכון.
זה קצת לא אותו דור.
יהושע
היה בשני המקומות יותר מזה נכון, הכנעני ואיש מבינו שבי מלחמת האמורי לא נהרגו אנשים עוג מלך הבשן באמת אבל התיאור באופן השאלה היא כנראה לא רק אם נהרגו אנשים אלא גם מי ניצח והדבר המעניין בעי זה שעם ישראל לא ניצח הוא לא הצליח לכבוש יכול להיות שאם נהרגים אנשים והיו מצליחים אז זה היה מספיק אבל חוויית הכישלון שנוצרת בעי אבל החוויה מתוארת דרך העובדה ש-36 אנשים הם. עכשיו, זה כנראה, אנחנו מכירים אחרי זה את התיאורי הקרב בתנ"ך, נכון? שהרגו 10,000 איש, הרגו 40,000 איש, הרגו... אחרי זה התיאורים הם הרבה יותר דרמטיים. אני דווקא תופס אותי מאוד, התיאור הזה של מלחמת העי, של 36 לוחמים נהרגו, נכון? זה מספרים שאנחנו מכירים אותם היום, כאילו מהתיאורים של, של צה"ל, נכון? של, של היום, זה משהו שנשמע יותר קונקרטי, יותר כזה... ממשי, זה לא להגיד איזה מספר כזה גדול, כאילו של... נכון, זה לא, לא יודע, כמה מיליונים של חיילים שנהרגו במלחמת העי הראשונה, זה 36...
אנחנו יכולים להגיד את השמות שלהם.
כן, פחות או יותר. עכשיו כאן אני חושב, זה באמת, שוב, זה השבר של מלחמת העי, אבל אחרי השבר הזה של מלחמת העי, לא מצאנו חזרה ל... זאת אומרת, האופציה של מלחמת קודש טוטלית כזאת, שתצליח בלי הרוגים, לא מצאנו לה אחר כך, אני חושב, זכר במקרא. זאת אומרת, ההנחה של מין המלחמה המושלמת, אני לא חושב שהיא נמצאת איפשהו. מקום אחד שבו אולי יש לה זכר, זהו, זה בדיוק מה שאמרתי לומר. מקום אחד שבו אולי יש לה רעיון הזה זכר, זה באמת אצל גדעון. אצל גדעון, נכון, גדעון יוצא לדרך עם צבא גדול, ואז הוא מוותר עליו, ואז הוא מוותר עליו עוד פעם, ובסוף הוא מתקיף עם 300 לוחמים. נכון, אז אמנם בבה"ד 1 מלמדים שזה, לא יודע אם עדיין מלמדים, אבל לימדו שבתחבולות תעשה לך מלחמה, ו-300 לוחמים האלה בעצם גדעון יוצר הדמיה, נכון, של כוחות הרבה יותר גדולים מה שיש לו באמת, הוא מציג את כולם כראשי גדודים שיש להם לפידים ושופרות וקדים. יש כאן כמובן תכסיסנות מאוד מתוחכמת שמעורבת במלחמה הזו של גדעון. אבל עדיין, נכון, הרעיון אצל גדעון במלחמה הוא בהחלט, יש איזו הדגשה על שאלות שעם ישראל לא יאמר שזרועו או שיעו. נכון, זרועו או שיעו. אלא צריך שיהיה ברור ומובהק במלחמה הזו שהשם ילחם לכם ואתם תחרישון, וזה נוכח בתנועה הזו של לוותר על כל הצבא ולהתקיף עם 300 חיילים. נכון? אגב, המיתוס של 300 חיילים שמלחמים בצבא שלם הוא מיתוס שחוזר בהרבה תרבויות. נכון? התיאור של מלך... מה? 300.
מה אמרת?
מה? ספרטה. נכון, מלך ספרטה שנלחם 300 חיילים ובסוף לא עוצר, יש לומר, את הצבא הפרסי שהצליח להכריע את הקרב הזה ולנצח, אבל לצאת עם 300 לוחמים זה כאילו איזה מין תנועה, נכון, של אני יוצא עם 300 לוחמים מול צבא שלם. תיאור דומה אנחנו יכולים למצוא אולי אחר כך אצל יונתן ונערו, נכון? יונתן עולה לבד עם נערו אל מצב פלישתים, אבל שם הוא הורג 20 איש. עדיין התיאור הזה של היחיד מול הרבים, אני יודע, שמשון, כאלה. אבל אלה תיאורים חריגים, באופן כללי, תיאורי המלחמה מכאן והלאה במקרא, הם מלחמה כמו מלחמה, מלחמה יש הרוגים, נכון? ואוריה החיתי נופל בקרב, כמו שכנראה נפלו עוד כהנה וכהנה, נכון? כי כזו וכזו תאכל החרב, אומר שם דוד לשליחו של יואב, נכון? ככה זה במלחמה, מלחמה, אנשים מתים, כנראה מתו עוד אי אלו עשרות, אם לא מאות או אלפים של חיילים שמתו לעם ישראל לאורך מלחמות המקרא, ואין להם זכר, נכון? אבל הדבר הזה לוקח אותנו באמת אל הפער הבסיסי המונח ביסוד תמונת המלחמה, כפי שאנחנו רואים אותה כאן. זאת אומרת, האם באמת המלחמה היא מלחמת דת, מלחמת קודש, ואז לכאורה אלוקים אמור להיות נוכח פה לכל האורך, אנחנו רוצות ללוות אותם במלחמה, לכאורה כל חייל, האם כל חייל שנופל במלחמה הוא... הוא מת על קידוש, לא, זה שהוא מת על קידוש השם זה פשיטה, אבל האם כל חייל שנופל במלחמה הוא בעצם כישלון של הקדוש ברוך הוא?
אני לא כזה מתחבר, למה כאילו לא יכול להיות אפילו הרוג אחד מזה משם השם?
חושב שההסתכלות... אם השם נלחם, אז הוא נלחם? לא?
לא, יש את השם נלחם, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, שאז הוא יכול לשלוח צרעות או נחשים או ברד או זה, אבל יכול להיות מצב, גם שנלחמים ונהרגים חיילים ומנצחים, וזה גם כאילו, מה זה השם נלחם? ניסי באופן מוחלט? לא יודע, יכולים לעמוד גם חיילים במלחמה מדום לב, או שגם זה לא, כאילו, אתה מבין אני אומר, כאילו...
אני מסכים, זאת אומרת, אתה אומר שלא חייבים...
אוטופי לחלוטין כאילו, שאף אחד לא נהרג, רק מדוצים נהרגים. באמת?
השאלה איך זה עובד דוץ עם חרב. לא משוכנע
ש... יורים יריעה אחת, כל המלחמה.
לא, אני אומר, גם אתה מציא מלחמות שהן לא שהשם נלחם, אלא שאנחנו נלחמים, וזה שהשם איתנו, אז אף אחד לא נהרג. אז אני אומר, לא יודע, רק דוצים אמורים להרג כמה וכמה חיילים.
אני, אז בואו נסמן, בסדר, כל הגזרה הזו זה גזרה דיון אחת, זאת אומרת, השאלה של המתח בין התנהלות של מלחמה כמלחמה אלוקית, לבין הבפועל שלה כמלחמה. בסדר? אבל הגזרה הזאת מקבילה לדיון אחר, ולא פחות מעניין ומשמעותי, שזה בעצם הדיון בשאלה של האם אז ממילא יכולה, אם כבר עברנו לפאזה שבה אנחנו מדברים על זה שמלחמה לא חייבת להיות שהקדוש ברוך הוא יורד על מרכבה מהשמיים עם ברקים ביד ומכניע את האויבים, האם יכולה גם להיות מלחמה שהיא לא דתית? זאת אומרת, התנ"ך, שוב, אנחנו כאן מתחילים כבר לגעת בתפר, שהוא תפר בסיסי, שנמצא אותו גם במשנה, לפני או אחרי גם במדרש ההלכה, בין מלחמת מצווה למלחמת רשות. האם יכולה להיות מלחמת רשות? או מה משמעה של מלחמת רשות? האם אלוקים יוצא בצבאותינו גם במלחמה שהיא לא מלחמת חוק מצווה? או האם בכלל יש מושג כזה במקרא? יש מלחמה שהיא לא מלחמת מצווה במקרא? איך אתם מבינים את זה? האם יש לו עוד רגע לפני המשנה, האם כשאנחנו חוזרים למקרא, האם יש מלחמה שהיא לא מלחמה דתית? אני ממציא ככה את המושג מלחמת מצווה כמלחמה דתית, למרות שזה לא מדויק, בסדר?
לכאורה לא.
למה לא?
כי כל המלחמה
פה זה פוליטיקה, מחוברות.
אני מסכים, כל המלחמות, אמרת, התחלת להגיד שהן?
כי כל הפסוק מדבר על מלחמה שיש להם איתם, כן.
זאת אומרת, גם בספר דברים, נכון, קודם כל תיאור המלחמות, בכל המלחמות, אין הבחנה, יש הבחנה בין מלחמת שבעה עמים למלחמות שאר העמים, נכון? לגבי דינים ספציפיים. אבל, והיה מחנך, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך. באופן פשוט, תיאור של כל מי שיוצא למלחמה, אין כאן איזה...
באיזשהו מקום, כאילו, כל החיים ככה, לא רק מלחמה, כאילו...
מה זאת אומרת?
לא, המשרד, כאילו, זה הקדוש, אני בטוח שאני אומר קדוש, הכל כאילו אמור להיות.
זה נכון, למרות שכן, אנחנו הזכרנו שאנחנו מוצאים כאן איזה דרישות מוגברות לטהרה של המחנה, נכון? זה לא הטהרה הסטנדרטית, אבל כאן אני חוזר באמת גם למה שאתה אומר וגם למה שאריאל אומר. זה נכון קודם כל שבאופן כללי תיאולוגיה ופוליטיקה מחוברות, צריך לזכור שבעולם העתיק בכלל הדת היא חלק מובנה מהחיים בכל מקום שאתה הולך אליו. זאת אומרת, ההבחנה, שוב, שקוראים לה כהבחנה מודרנית בין דת למדינה, לא קיימת בעולם העתיק, ומימים אלה, ברור שכל מלחמה שעם ישראל נלחם, הקדוש ברוך הוא נמצא שם, בין אם זו מלחמה בפלישתים, בין אם זו מלחמה באדומים, ובין אם זה, לא יודע, מלחמת נקם בבני עמון, כל מלחמה שהיא, הקדוש ברוך הוא נמצא, נכון? חזק ונתחזק, אומר מה הלשון שם? אומר שיואב, אומר לאבישי, חזק ונתחזק בעד עמנו ועד הרי אלוקינו, והשם יעשה הטוב בעינינו. נכון, זה סוף הפסוק, אני צודק שאני ממציא. יכול להיות שאני ממציא, אבל אם אני לא ממציא, אז זה לשון הפסוק, אבל התודעה הזו שוב של עמנו והרי אלוקינו, נכון? הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו פה במלחמה. עכשיו, זה ממילא חוזר גם למה שדיברנו עליו קודם, זאת הבחנה בין מצווה לרשות, מה שאני רוצה לנסות לסמן, השאלה באמת האם בתוך קונטקסט מקראי יש לה זכר. זאת אומרת, האם אנחנו יכולים לחשוב על ההבחנה הזו כהבחנה שהיא משמעותית בתוך הקונטקסט של המקרא, שבו שוב, כל מלחמה היא המלחמה של עם ישראל, ולכן הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכה, נכון? כך זה נראה במקראות. דוד יוצא להילחם, הוא שואל בהשם על כל צעד ושאל. אם שואלים בהשם, השם אמר לצאת למלחמה, זה יכולה להיות מלחמת רשות? והשם אמר לצאת למלחמה, נכון? צא כי נתן השם את זה בידך. עכשיו, זו מלחמת מצווה או מלחמת רשות? אני חושב שהמושגים האלה, מצווה ורשות, שייכים למרחב שהוא לא המרחב המקראי באופן שבו הוא מתאר את המלחמה. הם שייכים כבר לעולם של ההלוכה, נכון? שבו עומד האישי ובוכה ואומר, רגע, מה הגדר של המלחמה הזאת? נכון? עכשיו, יש להניח שאם גדרים לא נלחמים. זאת אומרת, אני לא מניח שזאת שאלה של רמטכ"ל, זאת שאלה של ראש אישי, נכון? מה הגדר של המלחמה הזאת? אני אומר לכם, צריכה לכם את רשות. אני לא אשכח את הפנים של המפקד של פעם, של אחד החברים, החבר שאל אותו, למה אין הפקמינה? אבל באמת למה נפקא מינה? נקודת מבט של חייל, אם זו מלחמת, זה שם לכם את רשות. הולך למלחמה עכשיו. אין מה שייך הדיון, נכון? ברור שהעולם המושגים הזה לא שייך באמת לשדה הקרב, נכון? אבל למרות שהוא לא שייך לשדה הקרב, הוא לא שייך למרחב המקראי שבתוכו מתוארות המלחמות.
הוא שייך לתודעה?
אני חושב שלתודעה המקראית לא.
לתודעה של הלוחם? למה הוא כן שייך?
בעיניי בסוף, כרגע, בעיקר לתודעה של הפוסק, או של הלמדן. האם הוא שייך באיזשהו אופן, וכאן אנחנו נכנסים לתודעה של הלוחם? במקרא. תכף נדבר אולי על תקופות מאוחרות יותר. האם במקרא הוא שייך לתודעה של הלוחם? זאת אומרת, האם ההבחנה הזו בין לוחם תפיסה למלחמת רשות היא הבחנה שיש לה איזשהו הד בתורה? אז שוב, חוץ מההבחנה בין לוחמת שבעת עממים לשאר המלחמות, שזאת ההבחנה שיש לה זכר בתורה, וגם, שוב, לא זכר דרמטי, נכון? אנחנו לא מוצאים הבחנות קטגוריות. לשבעת עממים צריך לעשות קצת יותר
רע.
רע. אבל איפה זה שם אותנו היום? שוב, אני רוצה לחזור שנייה לסמך יזהר, לפני שאנחנו ממשיכים על. קראתם את סמך יזהר? שולחן לשתף אותנו בחוויה? סמך יזהר? לא במה שהוא אומר, אלא
בהרגשה?
בהרגשה שהוא מציל?
חבל שהוא לא איתן.
מי, סמך יזהר?
כן. אם היה בצד שלנו, היה...
רק הוא כותב כל כך יפה, אתה אומר שעדיף שהוא יהיה בצד שלנו.
כן.
אוקיי.
כאילו, כדי... אי אפשר להסביר, אני חושב, פשוט את ספר ישוע היום, בסמך יזהר. כאילו... והוא מנסה כאילו... זה, וכאילו... ההשוואה בין העולם העתיק לעולמנו שלנו היום לא יכולה להיות. זה קצת העלה לי בחזרה את הכביכול, זה קצת דומה לבי, כאילו, איך ההלכה הפרטית מטפלת בציבוריות. אותו דבר קצת פה. אתה לא יכול... אתה לא יכול את ההנחות של העבר, של... סתם, אפילו ברמה הפשוטה של אדם, של חיי אדם, כאילו פשוט לשפוט את ספר יהושע בכלים של ימינו זה לעשות לו עוול, הוא מרגיש.
אוקיי. סמך יזהר כותב באמת נגד ספר יהושע?
כותב נגד הנרטיב של החזרה... לא, כותב נגד הנרטיב הציוני של החזרה לארץ.
כאן אני חושב, מה שאתה אומר זה נכון, זאת אומרת, הכתיבה של סמך יזהר, אני חושב במודע היא אנכרוניסטית, זאת אומרת, הוא לא מתחשב בהבדלי, בפערי הזמן, נכון, הוא כאילו בוחן,
הוא כמעט כאילו אומר לך, דמיין לך שאתה עכשיו היית צריך לשחוט עיר שלמה.
נכון, או...
כמעט, הוא אומר את זה.
שאלה, אני, כד אבי נטליה, כשהייתי בחור צעיר, אז היה מאוד אין לדון בשאלת התינוק העמלקי. אנחנו מכירים את שאלת התינוק העמלקי, אני חושב אותנו לפעם כולה בסניף. לו אתה הולך היום ברחוב, אתה רואה תינוק עמלקי, מה אתה עושה? עכשיו השאלה יותר איזה, כאילו הוורסיה המרוככת של השאלה זה שאלת היטלר התינוק. כאילו אם אתה היום יש מכונת מסב הזמן, אתה חוזר ואולי את היטלר התינוק, אבל זאת שאלה קלה, כי אתה יודע כבר מה קרה איתו כשהוא נהיה גדול, אתה אומר, בסדר, אני מוכן. אבל מה קורה אם אתה רואה לפניך תינוק עמלקי חמוד?
אוקסימורון.
מה?
עמלקי חמוד.
לא, עמלקי לא יכול להיות תינ מה לעשות?
לא, המלכי לא יכול להיות.
לא יכול להיות. עכשיו, זה בדיוק, זה אנכרוניזם, נכון? זה אנכרוניזם מהסיבה הפשוטה שאין המלכים היום. ולא סתם אין המלכים היום. חז"ל דאגו להבהיר שהמלכים התערבבו האומות, והיו כבר אין המלכים וכו' וכו'. וזה המקום שבו התירוץ שלך עובד. זאת אומרת, איך אתה יכול לשפוט ככה את ספר יהושע?
הייתי פעם אצל הרב דוד ליאור שאומר שכאילו המלאקים, נו, כאילו מזהים את המלאק, כאילו, לא יודע, הוא רואה וכוכיח חכם חזן או משהו, על ידי זה שזה כאילו עם שמתנכל לך, ככה זה עושה לי פחות קשה.
כל עם שמתנכל לך מלא הוא המלאקי.
לא, לא בדיוק, אבל כאילו המלאקית זה לא כל עם שמתנכל לך.
שזה מי אמר? שמי?
הרב דוד ליאור.
הרב ליאור. כן, אז הרב ליאור הוא דוגמה מעניינת, נכון? למי שבדיוק נותן את ההמחשה ללמה סמך יזהר צודק. זאת אומרת, הרב ליאור ממחיש היטב את העובדה שהאנכרוניזם של סמך יזהר תקף בגלל שהוא פועל גם בצד השני. זאת אומרת, הרב ליאור הוא דוגמת קצה לאיך צורת החשיבה ההלכתית, מי ששמע את הרב ליאור דורש, אני זוכר כילד כמעט כל ליל שבת, על הערילים רוכבי הגמלים שהם מתקיפים אותנו בנסיעותינו בכבישים וצריך, איך צריך להרוג אותם. או לטפל בהם בכל דרך אחרת, ומאותו בית מדרש בקריית ארבע יצאו באמת אנשים למכללה האסלאמית וירו לכל העבר ותכננו פיגוע ב...
לא מאמין שאתה אומר את זה.
אני אומר דברים שהיו כהווייתם, עובדה, שכנים שלי בקריית ארבע.
זה עומד שם, יגאל עמיר למד שם, נו.
אתה משווה, נו, אני ישבתי...
בדיוק מה שאמרת.
בתור ילד קטן ישבתי בבית המדרש של ישיבת ניר קריית ארבע, ובשולחן לידינו ישב מנחם לבני, בסדר? שהיה ראש המחתרת היהודית אחר כך. הדברים האלה צמחו בתוך המרחב, שהרב ליאור והרב לוינגר ועוד דמויות, הם עודדו אותם.
יגאל עמיר לא למד בבר אילן?
מה זה קשור? הם עודדו את זה, הם עודדו, גם אחרי שהם נעצרו הם עודדו את זה בפועל ממש. מה, זה לא היה, זה לא סוד. זה לא שהרב ליאור הסתייג אי פעם מפעילות המחתרת היהודית, בסדר? זה לא... עכשיו אני גם, שוב, אני בתוך הקונטקסט של המוטרף לגמרי של קריית ארבע חברון של שנות ה-80, צריך לדון, בסדר? זו שאלה, לא בא לשפוט כרגע אף אחד, ואנשים ישבו בכלא הרבה שנים, והיה סיפור מאוד כואב ולא פשוט מכל הכיוונים שלו. אבל אני אומר, עובדתית, הנרטיב הזה של המלחמה, עכשיו כאן הלכנו לרב ליאור שהוא דוגמת כזה, צריך להבין שהסיפור הציוני כולו, באמת הסיפור הזה נמצא ברקע שלו. זאת אומרת, התודעה של החזרה לארץ ישראל על רקע ספר יהושע היא תודעה שהציונות חינכה אליה. עכשיו...
אני רוצה
להפשוט
את זה יותר, כשאתה אומר למה הארץ הזאת שייכת לך. כן, אתה מדבר על הירושה, אתה מדבר בעצם על הירושה של ספר יהושע, כן?
היה נראה חצי
פיחות אובלי
משבוע שעבר.
כן, הארץ הזאת שלנו, כי היא ירש וכו'. ואתה כאילו, אז הוא בא ולוקח את הדגם
הזה,
אומר, רגע, שאתה אומר ירושה...
למרות שאני חייב לציין שהדגם העיקרי שלוקחים אותו דווקא דגם העבוד וההבטחה האלוהית, ולא דגם ספר יהושע.
לא, לא נכון, אתה אומר כאילו מה...
זה דגם שמציגים אותו
יותר. אני בא חזרה לרשת, כן? אני בא חזרה לרשת את הארץ שלי. ואם יש פה מישהו, אז הוא אורח. הוא אורח, צריך להעיף אותו, יש דרך אחת, כאילו, יהושע מציע, איך מעיפים אנשים? עד רדתה, עד קלוט, לא משנה, אחריהם תחרימם. ושם החיזר, כאילו, והוא פותח עם זה הרי את המאמר, עם זה שכאילו, אמורים היום שצריך להכיר את התנ"ך וכולי, וזה אבני יסוד. ואומר, בעצם, כאילו, אם הם לוקחים את זה ככה, אז צריך לחשוב בעצם באותם כלים שאתה משתמש בהם היום, בשביל, כאילו, לאמץ את זה לבסיס שלך. אבל זה באותם כלים שאתה חושב היום, כמה זה,
עכשיו,
כלים
ההומניסטיים. בכל זה אני רק רוצה להבהיר, אני לא בהחלט, זה שאנחנו, מה שאני מציע כאן זה שהביקורת של סמי חיזר שמכוונת כנגד הדגם של ספר יהושע, כנגד העובדה שבאמת יש אלמנטים בחזרה של עם ישראל לארצו היום, בשיבת ציון של דורנו, שהם כוללים מרכיבים של ירושה ומלחמה מהם זו של ספר יהושע, והם כוללים אולי מרכיבים גם של... נישון האנשים שגרו פה מביתם וכו', ויש בהחלט אפשרות, ואני בהחלט שותף לזה בממד מסוים, של לקרוא את הדברים האלה, ושים להם סימן קריאה בסוף. זאת אכן, אנחנו חוזרים לפה לארץ ישראל, וזו הארץ שלנו, ואם יש פה מישהו אחר במקום הזה, אז הוא אורח, ואנחנו נלחם על זה. עכשיו, אנחנו נלחמים, לא כמו שנלחמו פעם, אז אנחנו לא נשחוט אנשים עם חרבות כמנהג דאעש, אנחנו נפגיז אנשים עם פגזים כמנהג צה"ל. שזה באמת אחרת, אני אומר, זה לא... אבל בסופו של דבר, זו תודעה שאומרת, אני נלחם על זכותי לחיות פה, שהיא זכות מובטחת על ידי ריבונו של עולם, ואני מוכן להילחם עליהם. זה בסוף, אני אומר, זו תודעה ששוב, אני מצטער אולי שאני מניח אותה על השולחן באופן טיפה בוטה, אבל אני חושב שאנחנו חולקים אותה באיזשהו אופן. זאת אומרת, כל מי שהולך למלחמה, היום, כל מי שחי פה את הסיפור הציוני, זו תודעת בסיס של הסיפור הציוני, אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. שאנחנו נחיה פה, ויש פה ערבים, אז לא, אז נגיד, היה אפשר להתעלם ממנו. יש לא מעט בדיחות שכבר התגלגלו כבר בשנות ה-30 וה-40 על זה שהציונות המדינית התעלמה מהעובדה שיש פה ערבים. הרצל באלטנוילנד אין ערבים. לא שמענו על ערבים. יש, נלך לסולטן, הוא ייתן לנו רשות להתיישב בארץ ישראל, נקים מדינה יהודית. ערבים? נישט. גם אחר כך, זאת אומרת, עד, אפילו סביב הדיונים עוד בשנות ה-40 על תוכנית החלוקה, היו קולות שאמרו שלא צריך להסכים עם תוכנית החלוקה, כי עם מי אנחנו בדיוק מחלקים את הארץ? לא בגלל ההתנגדות שלהם לנרטיב הפלסטיני, שהוא לא זה, אלא כי באמת הייתה הנחה שהערבים הם מין הספסוף כזה, שפשוט ייעלם. הנחה שהיא לא רחוקה הייתה מהאמת, זה באמת היה הספסוף כזה, רק שהוא לא נעלם. עכשיו, לכן התמונה הזו, שוב, של, אבל בעצם, הנחת העבודה של הציונות עד היום היא שאנחנו כאן, אנחנו כאן, יש לנו את צה"ל, נכון? צה"ל חלק מאוד מרכזי באתוס הישראלי עד היום, וצהל יילחם את מלחמותינו, כולל פגיעה במי שצריך לפגוע, במחיר של מכות קלות פחות או יותר בכנף. וזה הסיפור. עכשיו, כל ההבדל בין שם החיזר, כאילו בין הטון קודם לטון עכשיו, זה פשוט אני שם סימן קריאה בסוף. אבל זה בדיוק אותה תמונה. אנחנו נילחם באנשים, אנחנו נהרוג את כל מי שצריך להרוג כדי לחיות.
כאילו מה שניסית להגיד, אני עוד עבר קצת לא. הופך את זה ליותר רגעים, כאילו בגלל שהם מלחמים בכלל, אתה נחם, הופך את זה לכאילו משהו, כאילו שלא כזה קשה להגיד אותו.
מתי אתם נלחמים בכלל? תמיד מישהו, כאילו אתה בא אל מישהו, מוציא אותו מהבית, אתה נלחם בכלל? מה חשב, מה יקרה?
הם נלחמים בכלל גם לפני שהם.
שאלה,
גם
קודם,
גם שהיית פה מיעוט, הם ניסו להתקפות, היה...
אבל שוב, התודעה כבר של החלוצים הייתה התודעה של ירושת הארץ באופן הזה. של השומר. אמנם היה סיפור קצת של רכישת אדמות.
מה זה קצת? זה היה הסיפור, בכללו. לא היה קבוצות שלנו לארץ, הקימו מיליציות וכבשו כפרים ערביים.
יבואו אבל, יבואו מבקרים.
הכפרים גם נלחמו גם לפני, כאילו, גם שלא היה פה מדינה וגם שהיינו יותר נכונים.
אני מסכים, אבל בסופו של דבר, שוב, לא נמלט מהעובדה שהסיפור, ודאי החל מ-48, אבל עוד לפני כן, הסיפור של מלחמה על הקרקע הזאת. זאת אומרת, גם אם בהתחלה באמת הגענו עם רצון טוב לקנות פה את האדמה, ואמרנו במחשבה, אגב, מאוד מערבית כזאת, אנחנו פשוט ניתן להם הרבה כסף, נקנה מהם את כל האדמה שלהם, את כל המורשת שלהם, את כל ההיסטוריה שלהם, ואז הם ילכו. זה לא עבד, הסיפור הזה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שזה לא עבד, ושאנחנו כבר 70 שנה יודעים שזה לא עובד. זאת אומרת, זה שאנחנו יודעים שזה לא עובד, זה לא חדש. כבר לפחות 70 שנה אנחנו מבינים שהעסק הזה שאנחנו נקנה מהם את האדמה פשוט ונבוא לפה כמוכשים, הוא לא עובד. עכשיו שוב, אני אומר את זה רגע, בואו נסיר רגע את השיפוטיות מהדיון. בסדר, זה המצב, זה עובדות, אני חושב, שהן עובדות מוסכמות. אנחנו פה, אנחנו כדי להיות פה נלחמים על זכותנו להיות כאן, וזה האופן שבו אנחנו מתקיימים במזרח התיכון על חרבנו.
של הגנה עצמית, לא פתחנו אף מלחמה.
המשפט היחידי
בינתיים שהיה... אף פעם לא פתחנו אף מלחמה על הרשת, משהו, שום דבר. פתחו מלחמה, ואז ניצאנו את זה לכבוש.
זאת שאלה מורכבת, כי את מבצע קדש אנחנו פתחנו ואז כבשנו את כל סיני בסכם בריטניה וצרפת, אמנם נסוגנו משם אחר כך. במלחמת ששת הימים אמנם היה התכוננות להתקפה של כל מדינות ערב, ובדיוק השבוע יוצאות שוחררו לפרסום כל הרישומים לפני מלחמה שמעידים איך בעצם צה"ל התחנן חודש לפני כן כבר לפרוץ במלחמה.
אבל זה שיקולים טקטיים, זה פשוט, זה לעצום עיניים להגיד. יום העצמאות
אנחנו... רבין עומד חודש לפני מלחמת ששת הימים ואומר ללוי אשכול, תשמע, אנחנו צריכים לפתוח עכשיו במלחמה כי אנחנו בעמדת כוח הרבה יותר חזקה, והוא אומר ללוי אשכול, אנחנו הולכים להרחיב את גבולותיה של מדינת ישראל בצורה מאוד משמעותית.
כן, זה סתם, יש
בזה
איתה...
חודש לפני מלחמת ששת הימים.
זה כאילו לנסות להציג כאילו רק את צד המגן מותקף, כאילו.
אבל אני חושב ש...
בצד מסוים אתה יכול לקרוא, כאילו, לצפות בדיוק באותה הצורה, שזה יהיה בדיוק הנרטיב ההפוך. כן? הייתה איזה מדינה ערבית, היה פה אנשים שחיו בשלום, אז בסדר, אני לא צריכה לייצג את זה, כאילו, זה מיוצא כל הזמן, כאילו. היה אנשים שחיו, היה להם קרקעות וזה, פתאום באו ציונים, התחילו לגנוב להם את הבית. זה כבר היה מלחמה. התחילו לקנות מהם, התחילו להשתלט להם, עשו חומות, מגדלים.
אני גם רגע רוצה לא לדון בשאלה מי צודק, אלא איך העסק עובד. העסק עובד על מלחמה, ואי אפשר להימלט, גם אם זו מלחמת מגן. אז אולי זו מלחמת מגן, יש לזה ודאי דין, יפסקו כל הפוסקים, נכון, של מלחמת מצווה, של עזרת ישראל מיד צר, וכל הנה חילמי, שוב, אני עוד לא נמצא שם כרגע בשאלה של... אלא בעצם העובדה שזה המצב, ואנחנו צריכים לא להימלט מלראות את המצב הזה על רקע ספר יהושע. זאת אומרת, מזה שחלק מהאופן שבו העם בישראל חושב על המצב שבתוכו הוא נמצא, מתווך דרך סיפורי המקרא, ברמה כזו או אחרת.
הסיבה שאנחנו לא כובשים, אנחנו לא כובשים את הארץ, מה שכובשו ביהושע, כי פשוט נמצא מרחץ תודעתי בין המצב שלנו היום, מתוך המודרנה, לאיך כובשים אז.
אנחנו כובשים באותו אופן פחות או יותר, רק בצורה טיפה שונה, זאת אומרת, שוב, עם תותחים ולא עם חרבות, זה הכל לבד. זאת אומרת, אין, ואנחנו, אגב, גם יהושע, תשימו לב, ברוב התיאורים, לא את כל, בתיאורים בפועל בספר יהושע, לא שרפו את כל הערים וגם לא הרגו את כולם. לא בכל מקום מתואר שהרגו את כולם או שרפו את כל העלים. אז קראנו פה, אני מזכיר את זה ששמענו רק את חצור לבדה שרף יהושע, נכון? זאת אומרת, יהושע לא מסתובב ומחריב את כל היישובים בארץ ישראל, כמו שנניח עשה בן בריון ב-48. שהוא החריב את כל היישובים הערבים בתוך תחומי מדינת ישראל. יהושע לא עשה את זה. לפחות בחלק הצפוני. אז אני אומר שוב, יש... אנחנו, בסופו של דבר, זה הסיפור, ואני אומר, שוב, לא רק שזה הסיפור, אלא גם לא מתחמת, ודאי בתוך הציונות הדתית, ששם כל הלוחמים הם צריכים להיות דוד המלך, נכון? וכל ה... ודאי שבתוך הציונות הדתית זה האופן שבו מספרים את הסיפור של, ה... של, של הזיקה שלנו לארץ ישראל, דרך ספר בראשית, דרך ספר יהושע, ושיעורי הרב טאו שיציגו את כל המהלך של חזרה לארץ ישראל, על רקע המהלך של יהושע שופטים שמואל, והתודעה כולה מלאה בירושת הארץ והפלסטינאים הם הפלישתים, נכון? זה אלה דברים שהם חלק רווח מאוד באתוס הציוני דתי. אבל זה לא רק הציונות הדתית, זה הציבור הישראלי בכלל. זה האופן שבו החינוך הציוני ממלכתי, ודאי עד שנות ה-60-70, עד שחלה התפקחות נוראית בחברה הישראלית, והיא שכחה לגמרי את ערכיה ואת יסודותיה ואת מקורותיה, והתחילה ללמוד רק לדברים שרלוונטיים לבית האח הגדול או לדברים כאלה. אבל באופן כללי, זה הסיפור שאותו חיה החברה הישראלית, וככה היא תפסה את עצמה גם. זאת אומרת, לכן, שוב, כל זה רק בא להגיד למה התירוץ, למה הדחייה של סמך חיזר כאילו זה אנכרוניזם, היא קלה אבל לא, אבל לא, לא מספקת. זאת אומרת, לא נתחמק מלתת דין וחשבון לממשי לשאלה הזו, אני חושב, באופן יותר, יותר רציני. והשאלה היא גם באמת, האם אנחנו מוכרחים או מעוניינים להילחם באיזה אופן? או מה משמעה של מלחמה? באיזה אופן אפשר להצדיק אותה או אי אפשר להצדיק אותה? או צריך לצאת אליה בתודעת מצווה או לא מצווה? מצווה, שוב, העולם של מצווה ורשות חוזר כאן כעולם מאוד מאוד סבור. כי אנחנו חיים שוב בעולם שבו התיאולוגיה והפוליטיקה לא בכך עובדות ביחד. אני יודעת, כשמי שיושב בפוליטיקה זה אורן חזן, אז אני מעדיף לחשוב שתיאולוגיה ופוליטיקה הם שני דברים נפרדים אחד מהשני. בסדר? כך, לפחות אני רוצה לקוות שהתיאולוגיה שלנו לא נראית כך. ועל כן, השאלה שוב של תיאולוגיה ופוליטיקה הופכת להיות שאלה הרבה יותר מורכבת, כי עכשיו שוב, מלחמת מצווה או מלחמת רשות? כל מלחמה היא מלחמת מצווה? באיזה אופן מלחמה תהיה מלחמת מצווה? ומה המשמעויות של זה? איזה תנאים זה מתיד? ואיזה אחריות זה מתיד? ואיפה בתוך כל הדברים האלה נמצא ישעיהו? זאת אומרת, אביגר זאב עם כבש ונמרים בלי ארבעת וכולי. או דוד המלך שלא הבנית לו את המקדש כי דמים רבים שפכת. מכאן, לצערי, אני חושב שזו הסיבה האמיתית שבגללה יהודה עציון לא הבנית לו את המקדש. בית המקדש שלו מלא בדם. בתודעה שלו, לא ב... זאת אומרת, הדרך שלו לבית המקדש, לבית המקדש סבולה במלחמה. יהודה עציון, הוא יהיה פה עוד חודש. גם הוא מהסירי המחתרת. נביא, באמת נביא, איש פל. אני אומר את הדברים מתוך הערצה גדולה ליהודה עציון. זאת אומרת, לא... אבל...
אני אומר, כאילו, זה גם לא מסיבי שכנת, כי באותו מובן גם מקדש שלמה באחרים הרבה מאוד דם. אז נכון, את הדם לא הוא שפך, אבל היסודות למקדש שלמה היא דוד המלך באופן חד משמעי.
אני מסכים, אני גם חושב באמת שהיסודות למה שיהיה אי פעם שיעמוד בית מקדש במדינת ישראל, הם יהיו הציונות הנוכחית עם כל הדם שהיא שפכה, אבל בסדר. אבל זה, אבל אתה רואה שהמקרא, לפחות שוב, בסיפור של דברי הימים, כי בשמואל ובמלכים אין לזה זכר, אבל בדברי הימים אומר דוד לשלמה שאת בית המקדש הוא לא יבנה, כי הוא איש מלחמות, הוא שפך דמים רבים, וזה אומר שעדיין יש צורך באיזשהו סוג של התנקות או תנועה מהמרחב של המלחמה לאיזשהו מרחב אחר כדי להגיע למקום של הדמונים בית המקדש.
לא דווקא כי זה פחות טוב, אולי כי זה ראש אחר.
שוב, אמרתי, בואו נסיר שיפוטיות מהשולחן כרגע. יכול להיות. אני מסביר, מאותה סיבה, לכן שוב, אי אפשר לבנות בית מקדש עם חומרי נפץ. זה לא עובד. לא, לא, פשוט לא, לא, לא יכול להיות. אין שום סיכוי שיקרה דבר כזה. אבל כן, אני מודה שאחרי כל זה, לפחות, אני מגיע אל הסוגיה עדיין בסוג של מצוקה. זאת אומרת, אני באמת, שוב, רגע, אני באמת. אולי צריך שהרב אורי ילמד את הסוגיה הזאת. תורה, סמג"ד מילואים, אולי יש לו דברים יותר... אבל לא יודע, אני כטיפוס לא צבאי בעליל, אני יודע שאני לא... פחות עמדת המוצא שלי ביחס לסוגיה הזו היא עמדה של מצוקה, ואני אומר שמתוך המקרא אני מסוים מצלם פה את המקרא ואת המתקפה של סמך יזהר כדי להציף את גם את העוצמות וגם את המורכבויות של הנושא באופן יותר רחב. אבל...
לא חושב שזה משנה משהו, לא משנה, יכול להיות לך קצין ברמת מפקד אוגדה שמאלני, וכאילו זה לא, לא חושב שזה משנה משהו.
לא, אני חושב שיש אנשים שיש להם, אבל המלחמה היא יותר זורמת בדמם באיזשהו אופן. זאת אומרת, יש להם כן, אני כן חושב שזה משנה בסופו של דבר, אבל אולי אני טועה. זה נכון שיש גם מפקדים בכירים שם, אנשי שמאל.
אתה שמת עכשיו בתור מי שהמלחמה לא זורמת, שמת סימן קריאה בסוף.
שמתי סימן קריאה באופן, בתיאור המציאות, יותר מאשר בשיפוט המוסרי או הרוחני שלה. זאת אומרת, אני אומר, זו המציאות שאנחנו חיים בתוכה, מזה אפשר להתחמק.
כן ולא.
מציאות של מה?
שם החיזר כאילו הוא מציע להתחמק, זה
תורא הומניסט ואוטופיסט. בסדר, אבל הוא מלחם...
אתה בוחר כאילו במובן הזה, בדרך השנייה, כאילו אתה בוחר להגיד, שר, יש סימן קריאה, ככה יהיה ירושה, כך ולא אחרת. ובאיזשהו מקום אתה גם לא תפעל לזה שזה יהיה אחרת.
לא.
זה ההנחה שלך, כאילו, על טבע העולם, טבע הירושה, טבע...
לא, אני גם שואל איפה ישעיהו בתוך הסיפור הזה.
בסדר.
ואני לא יודע לענות, זאת אומרת, אני
מודה ש... בסדר, אז היה אפשר לשים, כן, נגיד, אתה חזר, יש לכם סימני קריאה בשתי הצדדים, כאילו, של הזה. או נגד יהושע או יהושע, סימן קריאה. לא היה אפשר לשים סימן שאלה ולשאול, כאילו...
אני אומר יהושע סימן קריאה, ישעיהו סימן שאלה. זאת אומרת, יהושע זה המציאות, וישעיהו, אני לא יודע, אני מודה שאני לא יודע.
אני חושב שהמציאות בסוף כמו שאתה הצגת אותה היא לא יהושע ולא ישעיהו, כי אתה אמרת יהושע כביכול כובש את כל הארץ וזה, ואתה אומר בפועל הוא לא כובש את כל המקומות ושוחט את כולם עד התינוק הכי קטן. וגם אני רוצה להגיד שגם כאילו לא יודע, הפסוק שכאילו היה לי מוזר בספר דברים פרק כ, זה הפסוק פתאום של הוא בא את העלייה וקראת עליה לשלום. הוא פסוק כמעט כאילו נראה לי כמעט מושתל שם. אני רואה שבאמת המקום, כאילו, הוא... האוטופיה של ישעיהו, אני לא יודע, אבל הוא לא ביהושע, הוא באיפשהו...
שזה גם מה שסמך
יזהר
רצה, הוא בעצם אמר כאילו, מה, איפה לא תרצח, איפה פה, כאילו, הוא אומר, את רואה מלאה בזה, כאילו, ואז בא הספר תקרא לו מה שתקרא, וזה, ולכן צריך למחוק את זה, כאילו, מבחינתו, יהושע, באופן ספציפי.
אגב, צריך לזכור שגם בתוך ספר יהושע, לא הרחבנו בזה מספיק, אבל גם בתוך ספר יהושע יש שני סיפורים שונים של כיבוש ארץ ישראל בספר יהושע, זה רק חשוב לדעת ולהזכיר. בסיפור הראשון של כיבוש ארץ ישראל בספר יהושע, יהושע כבש את כל ארץ ישראל. אבל אם אנחנו קוראים את פרקים א' עד י' ביהושע, אז יהושע כבש את ארץ ישראל כולה. יש מלחמת מלכי הדרום, יש רחוב הרי, אחרי זה מלחמת מלכי הדרום סביב סיפור הבריטים הגבעונים, מלחמת מלכי הצפון עם מלך הצור, נכון? וזהו, סבבה, ניצחנו את כולם, ובא לציון גואל, ולא רק זה, יהושע ביום הזה החל, נכון? גדלך בעיני העם, כאשר הייתי עם משה, יהיה איבך. זאת אומרת, יהושע בפרקים הראשונים של ספר יהושע, הוא יורשו של משה, הוא זה שירש את ארץ ישראל. ואז אנחנו מגיעים לפרק, כמובן י"א בספר יהושע, והפרק נפתח, ויהושע זקן בא בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד ברשתה. ופתאום התברר שסיפור ההצלחה של פרקים א' עד י' הוא לא היה כזה מוצלח. ואלה לא הורישו את זה, ואלה לא הורישו את זה, ואלה לא הורישו את זה, ואלה לא הורישו את זה. ופתאום מול יהושע מתייצב מנהיג אחר, נכון, מגיע כלב בן יפונה, ואומר לו, רגע, תן לי את חברון. מה יהושע עשה עם חברון? אומר שהוא לא כבש את חברון, הוא מפחד, כי בחברון יש ענקים, נכון? וכלב אומר לו, טוב, אני אלך. נכון, כי כוחי אז, כי כוחי עתה, אני זוכר שכשהיינו כבר מרגלים שנינו, כבר אז היית פחדן. אם אני מרשה לי לתרגם את מה שאומר כלב ליהושע. ואתה זקן בא בימים, אבל אני עדיין יכול להילחם. נכון? אבל זה בעצם מה שאומר כלב ליהושע. אז תן לי להילחם, לכבוש את חברון לפחות, שמשה הבטיח לי. אבל התודעה הזאת באמת של יהושע כהצלחה וכישלון, הרי חוזרת בדיוק לסיפור שאנחנו מספרים עכשיו. איזה סיפור אנחנו מספרים על כיבוש הארץ אצל יהושע? וכמובן מכאן מבוא ופתח לספר שופטים, אבל שני הפרקים הראשונים של ספר שופטים הם כולם תיאור גדול של כישלון. נכון, הם חוזרים ומנהדים את הפרקים האלה של ספר יהושע. אלה לא הורישו את זה, ואלה לא הורישו את זה, ואלה לא הורישו את זה, ואלה לא הורישו את זה, וממילא נשארו המון המון כנענים בארץ, וממילא יש שם הרבה הרבה עבודה זרה, כי הולכים אחריהם, וממילא כל הסיפור הולך להתגלגל למקומות לא כל כך סימפטיים, זאת אומרת שיבוא דוד המלך. הכישלון של יהושע בעצם מניע את כל התהליך עד דוד. אבל באופן פשוט, יש גם כאן המקרא מספר שני, מביא שני קולות, כי אם היינו קוראים רק את הפרקים הראשונים של ספר יהושע, לא היינו מדמיינים שזה המצב.
היינו מגיעים לספר השופטים ולא היינו מבינים מה קרה שם. איך זה?
או שלא היינו מגיעים בכלל לספר שופטים, זאת אומרת לכאורה, אם היינו נשארים עם הפרקים הראשונים של ספר יהושע, אז הייתי אומר שמשה קיבל תורה מסיני, ואז הוא שרה ליהושע, ויהושע הגיע לארץ ישראל, ומאז דברים על עומדם מכונה, מאז ועד היום. הנה, יהושע מסר את ארץ ישראל לזקנים, והזקנים עשו אותה לנביאים, והנביאים לאנשי כנסת הגדולה. והכל בסדר, נכון? אלא מה, שהדימוי הזה שחז"ל עמלים לייצר אותו ביחס לתורה, ביחס לארץ ישראל, הוא פשוט לא עבד. והוא נשבר מאוד מאוד מהר, נכון? זאת אומרת, כבר בפרק י"א בספר יהושע, כאמור הוא מתפרק. והוא יחזור ויתפרק עוד בספר שופטים, ורק בספר שמואל נתחיל איכשהו לאסוף את השברים האלה, ולהגיע למלכות דוד ושלמה. אבל, אבל בעצם הסיפור הוא, הוא סיפור מפורק. טוב, אפשר שוב, אפשר ללמוד את נושא המלחמה במקרא חודש, אבל לפחות טיפה עוד להרחיב אותו רחבנו. וכאמור, אני בסוף, אני אומר לפחות לגבי באופן אישי, לא, לא חייבים להזדהות, אבל אני באופן אישי יוצא מפה עדיין עם יותר סימני שאלה, אני מרגיש בסימני קריאה, אבל בסדר, מקום, מבחינתי לפחות זה מקום טוב להתחיל איתו את הסוגיה. עוד תגובות לתנ"ך, נוסף לנסות סבב תנ"ך לפני שנעבור למשנה. מילה בכל זאת על מה שאמרנו?
לא הייתה נקודה אחת שקפצה לי, אני מאוד אהבתי לשים לב אליה, שסיפור עם העצים שם, האדם רוצה שדה, כאילו באמת גם, כאילו נראה משתה נראה לא קשור. וכשהתעסקנו את זה שם, יש שם הקדמה, כאילו, כמה פסוקים, כי לא נמצא בפנה אשר.
זה מקרה החינון ממש.
מה,
בירה
כזה שאתה
יודע כאילו עצמך? אם תצור אל עירים רבים להילחם אליה לתופסה, לא תשחק איתה. אם תצור אל עיר,
ימים רבים. זה הקפיץ בצורה מאוד מאוד יפה את ה... כי תצור, א' כאילו מצור. כאילו, למה אנחנו מדברים דווקא על מצור? ואז אנחנו עוסקים לנו את הימים רבים. לי זה הקפיץ בצורה מאוד מאוד חזקה את המלחמה כאקט. כאילו, כשאנחנו באים, נלחמים, יום, יומיים, חודש. היה, התחיל, נגמר. וכית עצור על עיר ימים רבים בא לתאר משהו מאוד ממושך. מצור זה דבר כאילו מאוד מאוד ארוך. כאילו בכל מקרה מוסיפים על זה ימים רבים, ופתאום אנחנו נכנסים פה למציאות מתמשכת. לי באופן אישי ישר קפיצה בטש פה. כאילו יש מלחמה, יש בטש, יש שוני עצום ביניהם. עצום, והמון המון תובנות. א' גם בדמיינו, מה אחוז הגיוס מילואים במלחמה? 150%. הגרונות שאתה צריך לאסוף בה כדי שיהיה לך מספיק סדק למוצב, ההבדל הוא שמיים וארץ, הוא אמיתי, ואני חושב שדווקא כי תצור על עיר ימים רבים, לא תשחית את הצד למדוח עליו גרזן, דווקא במקום המתמשך הזה, הסיזיפי, שאתה נשאר במצב של עימות ימים רבים, דווקא שם הציווי המוסרי המחבק עצים הזה נכנס. כאילו שזה באמת הזוי, כאילו, בא בסתירה מאוד מאוד, כאילו, קשה לתצור והקיט את כל זכורה לפי חרב. כאילו, ושם, שם זה החילוק שהיה לי הכי משמעותי, כאילו, מה, מה המקרא.
אוקיי. עוד... תגביר משהו מהמקרא, מה אתה אומר?
אני מישהו אחר. מי האיש ששם את הקרם ולא כאן, לא? ואז כאילו יש מי האיש ומי האיש, ואז יש מי האיש הרי הבא כאילו דבר, וילך משהו לבטוח. בשלושתם כאילו כתוב ילך משהו לבטוח. אולי באיזשהו מקום, אותה קרם בארץ ישראל, יש לו נגיעה שב... ברב ערך הלבב. בגלל זה כאילו שחררים אותו.
ירא ברך לבב בגלל, אתה אומר יש פה איזה זיכרון, התבנית של שלושתם היא תבנית זהה?
כן.
לכן אתה אומר אולי זה...
אולי יש להם נגיעה בעירה וכו'.
למרות שזה מעניין שנכון, ההפרדה הספרותית של ודיברו השוטרים מי האיש ומי האיש ומי האיש, ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש. מה זה? כאילו, יש איזו הבחנה, נכון, המודל הוא מודל מרובו באמת, נכון, מי האיש, מי האיש, מי האיש, אבל יש איזו שבירה באמצע שמפרידה בין השלושה הראשונים לבין האחרון, שאני...
אולי היא לא מפרידה, אולי היא מסכמת כזה.
זאת אומרת, וספו השוטרים מדבר לעם כסוג של אמירה אחרונה, ואז זה מערכת אחת. זאת באמת שאלה טובה, שלוש הגבלות האלה, נכון, להיכנס לזה תכף יותר לתוך המשנה, מה ההצדקה שלהם, למה באמת הם לא יוצאים לקרב. אוקיי.
אני אגיד כאילו טיפה בהמשך למה שאלת וגיר אמרו לגבי באמת כאילו המקום של של האמירות האלה של גם העץ מאכל ונראה לי גם מי שרס אישה ונתה כרם באמת עם כל המציאות המטורפת של מלחמה לזכור גם על מה אנחנו נלחמים על חיים כאילו ש כן, המטרה היא בסוף החיים. רק רוצה להזכיר שמדובר פה על מלחמת רשות, כן? כאילו, כן,
תלוי. הרי זה בדיוק, זה חילוק מעניין ומוזר, כי אין לו זכר במקראות ולכאורה להפך. באופן פשוט כשאתה קורא את זה בפסוקים, אין שום הבחנה כזו.
בין מלחמת מצווה למלחמת רשות.
משנה זה לא
הפרדה,
אבל
בין דשתי
לגימא.
לא, אבל לא משנה.
בסדר,
זה לא העניין. העניין הוא באמת, אני חושב שכאילו, מה שאני רציתי להגיד, אני חושב שזה לא העניין, אבל מה שאני רציתי להגיד זה באמת כאילו שהרצון בכתובים כן כאילו, העץ מאכל, זה להזכיר כאילו את החיים בזמן המלחמה.
גם צריך להזכיר, נכון, שהתיאור של הכללות בספר דברים גם הרי הוא בדיוק אותו תיאור, נכון? בית יבנה ואחר ישר, נכון?
בסדר.
מה?
אבל
הפוך, נסה. אבל לכן השם. דווקא זה הפוך, נכון? הכללה היא שזה יהיה הפוך. אבל התיאור הזה, נכון? של אותו דבר, שאתה, רשותיך נתונות, נכון? בנותיך נתונות לעם אחר, התודעה הזו של אנשים, הקרמים והבתים, שהם נלקחים וניתנים לעם אחר, זו בדיוק התודעה של הכללה. נכון? על רקע זה, המלחמה, אם תרצה, ואני ממשיך את הדברים שאתה אומר, כי היא מלחמת הברכה. נכון? אנחנו לא רוצים שמשהו כזה יקרה, כי אם מישהו ימות ואיש אחר ייקח את אשתו, יהיה בזה מימן של כללה, ואנחנו לא רוצים שהכללה תתגשם. מונעים ממנה מראש את ההיתכנות.
סתם, כמו לאמור, אבל כאילו ביחס ל... נכון, זה כל הזמן, כאילו על המלחמה התיאולוגית הגדולה, נכון? במיוחד שזה מגיע לשבעה עממים, מלחמת העבודה זרה, כאילו האל באל. וזה, אז כאילו מגיע משהו שהוא כאילו, אתה אומר, זה כאילו המקור למלחמת רשות, או המלחמה החילונית, או החילון של המלחמה, כאילו, אומר, יש מלחמת דת, כאילו, כולם הולכים, כאילו, אין... כולם הולכים בשביל הקדוש ברוך הוא, והולכים להילחם, וכאילו, משהו בלהחזיר כאילו את זה, אז כאילו, משווה למלחמה, ברמת התיאור הספרותי אפילו, כן? כאילו, אתה מתחיל עם זה, לא היית מספר עכשיו לדבר על קרמים ובתים, אולי אישה. גם זה כאילו, זה בטח לא ירא ברך לבב שמפנצ'ר כאילו את כל התמונה הגדולה של
מה,
כאילו...
מה, במלחמת...
לא, אני אומר, בתיאור הזה אתה פותח עם הזה, ושהקדוש ברוך הוא נלחם לך, והכהן עושה נאום, והכל בזה, ואז מגיעים לירא ברך לבב. לא אמור להיות ירא ברך לבב אחרי כל התיאור הזה, כאילו, אני אומר, אם אנחנו בתיאור ההירואי, הגדול, התיאולוגי, זה כאילו, ואז זה כמו איזה פנצ'ר. כאילו, כמו איזה פנצ'ר בתמונה, אני חושב שכאילו באיזשהו מקום, זה כאילו, זה התמונה המקבילה. יש שתי תמונות, יש כאילו את התמונה, לא יודע, של שר הטבעות, של ההוא שרץ לפני המחנה וצועק את הצעקות, וכולם עם המגנים והחניתות, וכולם כמו, נראים כמו צבא אחד גדול. ואז אתה מסתכל בפרטים, אתה רואה איזה חקלאי קטן כזה מסכן, שהמגן גדול עליו, וההוא שמסתכל על
התמונה. אני, לא יודע, כאילו... בדמיון שלי באמת, כאילו, שוב, דמיינו את כולם, והכהן, בקול ניחר, אל ירח לבבכם, ואל תראו, ואל תחפזו, ואל תרצו מפניהם, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם, נילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. ואז השוטר מגיע, רגע, 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 מי כאן לא חנך את הבית שלו עדיין? שיצא רגע, נכון?
שלישה.
כאילו פתאום זה כאילו שלישה מגיעה עם הסנדוויץ' שלי וה...
זה? מי? מי? מפחד?
מה? כאילו הטון באמת מתחלף בצורה מאוד מאוד חסרת, כאילו בלי לאותת מחליפים טון. זה, אוקיי, אוקיי, צור, משהו להוסיף?
משהו קטן, יכול להיות שכל הקטע של החן זה קצת כמו הסיפור של אדם הראשון שהיה גן עדן גדול וזה, והיה יריחו,
יש אחד שפינצ'ר את העסק והכל תלוי על עולם.
שורות אנחנו עכשיו תקועים במלחמה שהיא לא מלחמה קודש.
היא לא מלחמה נכונה, אנחנו כאילו נלחמים את המלחמה הלא נכונה כבר 2000 שנה בגלל החן רק. יפה, יפה. תראה, לא בכדי, אחן כמובן לשון נחש, נכון? אחנה. אחן הוא נחש. ובאמת, וגם העונש הקיצוני, נכון? של לרגום אותו, לכל המשפחה שלו, כאילו יש באמת איזו מין דמוניזציה מאוד קיצונית.
גם את התינוק.
גם את התינוק. לא אם, בכורה היו, נכון? גם את ילדיו, ורוגמים אותו. מי שרוצה על זה... טוב, לא,
אי אפשר לקרוא על אותו אנשים שלא יוצא עם הבית, הקרב והאישה. אותו אנשים שכמו שאמר אומר, כשאתה עושה את מלחמה, אתה צריך להיות בצל הקדוש השם, לחשוב על ייחוד השם, ולהסיר כוח, להסיר את אהבת אשתו מליבו, ובאמת זה אנשים שכאילו הם נחים שם ולכן הם לא יוצאים. בדיוק אחרי שכל משם מדבר, כאילו בלט של מלחמת הקודש, אז האנשים האלה הם לא שם, והוא עם בשנה הראשונה,
זה יכול להיות, למרות שהאלף במקראות זה לא מוצג גם. זאת אומרת, במקרא זה מוצג, פן ימות במלחמה, אבל יש אחרי לתכן. זאת אומרת, הבעיה זה לא שהוא מפחד, הבעיה היא שזה חוזר לרעיון, נכון? לרעיון שלך, שאולי הרב ערך הלבב מתחבר למי שהרס אישה ולא לקחה. זאת אומרת, זה בעצם אותו כיוון. שבעצם מי שהרס אישה ולא לקחה, בגלל זה הוא ירב ערך לבב. אבל התמונה, אני חושב שסתם, פשטה מקראות היא לא כזאת. החשש זה לא שהוא נמאס את לבב וכר, אלא החשש זה שהוא ימות במלחמה. וגם אני אומר מעבר לזה, אם באמת הסיפור הוא, שוב, הוא הג'יהאד, הוא מלחמת המצווה הזו, אז האם היו אומרים, טוב, מי שהתחתן, שישאר בבית, או שנגיד, כמו שזה לכאורה להלכה במלחמת מצווה, מי שהתחתן, שישכח משתו. זאת התנועה, מי שהתחתן, שילך וילך. לצערנו אנחנו מכירים לא סיפור אחד ולא שניים כאלה בימים אלה ממש, נכון? של אנשים שיצאו מחופתם ממש למלחמה, חלקם שבו, חלקם לא שבו, חלקם שבו פצועים קשה. נכון, הסיפורים האלה לצערנו הם סיפורים שאנחנו מכירים, וזו באמת התודעה כאילו מתבקשת גם להלכה לפי הרמב"ם. הרמב"ם אומר לדעת מלחמת מצווה ששם אפילו חתן יוצא מחופתם. זה היה... טוב, בואו על רקע זה, כל הדיבורים האלה, בואו ניגש אל המשנה, בסדר? עכשיו כאן, ביחס למקורות התנאיים, אני לא... יש מקור אחד שרציתי לשלוח לכם ולא שלחתי, כי לא הספיקותי, הוא מאמר של יצחק בר. יצחק בר היה היסטוריון וחוקר של תקופת התנאים בעיקר, שכתב ספר שנקרא ישראל בעמים, ועוד הרבה מאמרים. הלך לעולמו, אני חושב, ראי שם בשנות ה-60, והוא כותב מאמר די נרחב על ההיסטוריה של המלחמה בתורת התנאים, אבל שמקורות שנמצאים ברקע, וצריך להזכיר אותם, או אחד המקורות המרכזיים, שניים בעצם, שנמצאים ברקע, והם מאוד מאוד חשובים בהקשר שלנו, כי הם נותנים לנו תיאור ריאלי של המלחמות בימי התנאים. אנחנו יודעים שההיסטוריונים של פעם חשבו שההיסטוריה היחידה שראוי לרשום אותה היא ההיסטוריה של המלחמות, ולכן יש לנו תיאור היסטורי של מלחמות ישראל, כי עומד לרשותנו אחד ההיסטוריונים המשובחים של העת העתיקה, הלא הוא יוספוס פלאביוס, שמתאר בהרחבה מנקודת מבט יהודית, שאומנם כתובה בשביל רומאים, אבל הוא מתאר בהרחבה מלחמות. יש לו ספר שלהם שנקרא מלחמות היהודים. נכון? הוא מתאר לנו איך נלחמים בפועל. ובתוך התיאורים האלה של יוספוס פלאביוס גנוז הרבה מאוד חומר היסטורי שמתאר את האופן שבו התרחשה מלחמה. ולכן מן הראוי לקרוא את, א' כללית כדאי לקרוא את תולדות מלחמת היהודים הרומאים ואת מלחמות היהודים, שאלה שני חיבורים באמת מרתקים, עזבו אתכם רגע מהמרה, זה פשוט ספרים מרתקים. הוא ידע לכתוב פלאביוס, זאת אומרת, יש לו לשון קלה ורחבה כזאת, ואפשר פשוט לזרום איתו בקריאה, והוא עשה יופי של עבודה. וחיבור שני מאוד מאוד חשוב בהקשר שלנו הוא ספר מכבים. כי ספר מכבים לא רק שהוא מתאר לנו תיאור, שהוא מתקרב אל ההיסטורית של מלחמה, אלא שהוא גם מטעין את המלחמה הזו בהמון המון מטען דתי ורוחני. יש לנו תיאורים מרחבים, מכבים א' של הלימודים של יהודה המכבים, נכון? שהם קרובים מאוד לרעיון של כהן משוח מלחמה, שאליו אנחנו ניכנס תכף בתוך ספרות התנאים. זה חשוב שספרות התנאים המלחמה כרוכה מאוד בכהנים. נכון? דבר מעניין שאנחנו מוצאים שפרשת, וכאן אנחנו מתכתבים עוד קצת, פרשת כהן משוח מלחמה נמצאת בתוך מסכת סוטה. עכשיו, הזימון הפשוט לעניין בתוך מסכת סוטה הוא של הדברים שנאמרים בלשון הקודש. נכון? מה זה אומר שזה נאמר בלשון הקודש? ואלו נאמרים בלשון הקודש, אומרים את המשנה בפסוק סוטה פרק שביעי, נכון? מה? מה עוד יש שם? ראיתם? פרשת סוטה, ומה עוד? פרשת המלך, לא יודע, מקל, ומשוח מלחמה, ועגלה ערופה, לא יודע, מה משותף לכל הדברים? זאת אומרת, למה משהו צריך להאמר בלשון הקודש? מה הדגש הזה שזה נאמר בלשון הקודש?
זה לשון שנותן תוקף לדבר, זה לשון קודש, לשון שלא מדברים בה ביום, אתה לא הולך למכולת עם לשון הקודש.
ועל כן, אז מה אתה עושה איתם? איזה תוקף זה נותן לזה?
זה לא משהו של יום יום.
זה לא משהו של יום יום, אלא?
משהו גדול יותר, ברור? עוד סמתי.
זה לשון של דברים? באופן לא מפתיע, לשון שהיא לשון הקודש. לשון של דברים קדושים. נכון. זאת אומרת, היא שייכת למרחב של הטקס. נכון? של הריטואל הדתי, שם היא פועלת. נכון? לכן, פרשת סוטה נאמרת בלשון הקודש, היא גם קשורה בה במקדש. נכון? ולא סתם גם משוח מלחמה, התיאור של משוח מלחמה שבשעה שמדבר אל העם, בלשון הקודש היום מדבר. נכון? למה? כי מה שהוא אומר, עכשיו בואו נתרגם, זה לא מסר, אלא טקס. נכון? האם יכול להיות שבשוח מלחמה מדבר אל העם בלשון הקודש והם לא מבינים את מה שהוא אומר?
משנה
כן. מה?
משנה
כן. לכאורה, כך נראה. זאת אומרת, זה צריך לעשות בלשון הקודש, כי יש כאן איזשהו סוג של ריטואל, ולא בהכרח מסר טכני, נכון? זה נמצא בתוך, וזה התפר שבתוכו נמצא פרק משוח מלחמה בתוך מסכת סוטה. אבל אני חוזר לעניין, ספר מכבים, שכאמור מתאר את מלחמת הקודש, נכון, הסיפור שלו, ממש מלחמת קודש של החשמונאים נגד היוונים, הוא גם נמצא ברקע הלימוד שלנו בספרות התנאים, וחשוב אז גם שם להכיר אותו. מי שיש לו כוח, מוזמן הערב לפתוח ספר מכבים ב' לפחות, פלאביוס, אני לא בטוח שכל נמצא באינטרנט, אבל ספר מכבים ב' נמצא באינטרנט, הוא ממש לא ארוך, אפשר לדעתי בשעה שעה וחצי קריאה, לקרוא את ספר מכבים בערך מכריכה לכריכה, אז מי שיש לו כוח, מוזמן לעשות את זה. ואז לקבל איזה פרספקטיבה שוב על איך נראית מלחמה, מעבר לתיאור של החרבות וכולי, והפלנקס היווני ועוד כל מיני תיאורים כאלה נחמדים, ופילים ואטרקציות ואקשן, יש גם, שוב, איך, עם איזה תודעה ספר מכבים הגיע אל המלחמה. עכשיו, זה לא מעניין אותי בהקשר הזה אם זה תיעוד היסטורי של מה שבאמת יהודה המכבי אמר. נכון, מה שקשור עבורנו זה שמחבר ספר מכבים, שפועל בערך באותה תקופה, תופס מלחמה באופן הזה. נכון? כשהוא מתאר עבורנו הקוראים מלחמה, זה מה שהוא חווה משם, זה מה שהוא מביא משם. עכשיו, אם יהודה המכבי בסוף אמר בדיוק את המשפט הזה או לא, זה פחות חשוב. מה שחשוב זה התודעה, שוב, תודעת הקרב, תודעת הלחימה שבתוכה יוצאים לדרך. בסדר? אז
זה לא אותה מלחמה, אבל יש ספר בשם עמוד האש שמתאר את הסיפור של 300, אבל מתאר אותו לא סרט ומלא מלא דברים, באמת מתאר מלחמה.
מה, את ה-300 של
ספרטה?
פעם היה, יש ספר שפעם היה מאסט בחוגי צה"ל שנקרא אנשי פלפילות. עדיין מאסט? זה כאילו ספר שהפלמחניקים היו הולכים איתו בכיס.
זה הגיע לשריון הזה. מה? זה הגיע אלינו, אז עדיין נמצא.
אז אנשי פנפילוב, גם תיאור, נכון, של קרבות הבלימה של הרוסים במלחמת תרמון ליד מוסקו, מלחמת העולם השנייה או ראשונה? אני לא זוכר לבושתי. אני
זוכר להעמיד לך איך נראית הקריחה.
ספר גם.
מה?
אני זוכר להעמיד לך איך נראית הקריחה, זה הספר של המנפאית.
מה, אין שפן פילה.
יש לי ספר גם אחרי גיבורי התהילה.
כן.
של דאו אלפס.
שזה על מה?
שזה על מלחמות המכבים. סופר הוא אמריקאי.
כן, אבל שם זה ספר, זה רומן כזה, נכון? זה לא...
כן, רומן היסטורי כזה.
טוב, אז...
ספר אחרון נהדר שממש מדבר עליך.
שבוע הספר.
בדיוק עכשיו.
איתן, פשוט התנך. גם שבוע
נהדר. אחד הטובים, אתה אומר, בתחום של מלחמות. מה?
מכרו הרבה כאלה.
מה, התנך? כן, למרות שאין, אין, התנך הוא לא אפוס מלחמה רחב באמת, כמו התיאורים. אין תיאור מלחמה נרחב כל כך כמו שאנחנו מוצאים באמת. בדברים שתיארנו עכשיו. מה?
פשוט לא עניין, לא פשוט.
זה לא מה?
לא זה העניין.
טוב, אז בואו נקרא קצת משנה. עכשיו כאן אנחנו עושים דבר מעניין, כשאנחנו הולכים בעצם לפרק המשנה, ואחד הדברים שנשאל את עצמנו, ואני עוד לא יודע לענות עליו מספיק, זה מה הזיקה בין פרק המשנה לבין הספרי ולבין הפסוקים. אנחנו נכנסים כאן, פרק המשנה זה הטריד עד מאוד 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 את חוקרי המשנה. וזה למה?
כי הוא לא משנה, הוא לא
הלכות
שבת, הוא לא
הלכות שבת, אז מה
אוקיי? מה?
מה זה הפרק כזה? הוא לא הלכות שבת, אני מסכים. מה אתה מתכוון כשאמרו שזה לא הלכות שבת? בוא תן לי עוד מילה.
אין לי פה
מה
אתה רגע משנגל? חוץ מזה שכמעט אין לי פה מחלוקות, וגם כל מחלוקת פה היא כן יכולה לכל מיני יחס גדול. אני לא יודע אם יש פה באמת תיאור של איך נלחמים.
זה הלכות מלחמה כזה?
זה הלכות מלחמה?
כאילו, קדמה למלחמה.
אני קורא. בשוח מלחמה, בשעה שמדבר אל העם בלשון הקודש היה אומר, היה מדבר, שנאמר, והיה קרוב לכם אל המלחמה, ניגש הכהן, זה כהן בשוח מלחמה. ודיבר אל העם בלשון הקודש, ואמר אליהם שמע ישראל וגומר על אויביכם ולא על אחיכם. לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין, שאם תיפלו בידם וירחמו עליכם, כי מה שנאמר, ויקומו אנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה, וכל מהם ילבישו מן השלל, וילבשו ויענינו ויכינו וישקום ויסכום ויסכום וינעלו בחרמורים בכל כושר, ויביאו מיריחו את הצמרים אצל אחיהם וישובו שומרון. כל זה ציטוט מדברי הימים, אלא על אויביכם אתם הולכים, שאם תיפלו בידם אין מרחמים עליכם. אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו וגומר, אל ירח לבבכם מפני צהלת סוסים ותתפלו החרבות. אל תראו מפני אגפת ריסים ושפעת הקלגסים, אל תחפזו מכל קרנות, אל תערצו מפני כל צבחות, כי השם אלוקיכם הולך עמכם, הם באים בניצחונו של בשר ודם, ואתם באים בניצחונו של מקום. הם רצים ואתם, הם, לא, זה לא זה, הם פלישתים באו בניצחונו של גוליאת. מה היה סופו? לסוף נפל בחרב ונפלו עם בני עמון. באו בניצחונו של שובח. מה היה סופו? לסוף נפל בחרב ונפלו עמו. ואתם, אי אתם כן, כי השם אלוקיכם הולך עמכם להילחם לכם וגומר, זה מחנה אהרון. מה זה כל הדבר?
היסטוריה?
מה זאת אומרת?
זה לא
הלכה.
לא ככה היה אומר,
כאילו
זה לא,
ככה
הוא יגיד גם
ו... זה נוסח, כאילו? ככה הוא צריך להגיד? זה הנוסח, צריך להקריא את זה, כאילו? הוא צריך לעמוד ולהגיד?
אני אגישות. אחד הגישה של אריאל. כן, אפשר עוד ועוד להבין אותה? כן. כן אפשר לבוא ולקחת את הסברניקים ולבוא ולהגיד להם גוליאת ומדוע על מה אתה מדבר ועדת העדר ו...
לא, אבל אמרתי גם שזה לא רק בקטע שכאילו אתה יכול להחליש את הדימויים, זה לא משנה, כאילו יש שיחת רבק לפני...
יש מסר, כאילו יש מסר אחיד מסוים שצריך לעבור לפני
שיוצאים.
אבל מה נוסף כאן? הרי האם המסר הזה הוא לא המסר שכתוב בפסוקים?
נראה לי שהוא מקדש את המסר.
כאילו, מה נוסף? אם באמת עניינו המסר, תקראו את הפסוקים, זה מה שכתוב. אל ירח לבבכם, אל תראו ואל נכון ואל תרצו ואל תחפזו מפניהם, כי השם אלוקיכם הולך עמכם להילחם לכם ואויביכם להושיע אתכם. מה נוסף בזה שאמרתי גוליית ושובח?
לא, זה נמדחנו. כאילו, יש לי הוכחות.
כן, הפסוקים זה עוד לפני שהיה, שיש היסטוריה צבאית להישען עליה.
כן, לפני שזה תפס.
צריך כאילו להוכיח שזה באמת עובד. הנה, תראו, זה עבד לדוד ולגוליאת, ומאז אנחנו בגולה 2000 שנה.
החידוש של המשנה שמכניסים את זה בתוך מערכת, כאילו שיש פה שלבים. כאילו, נראה לי שלקרוא את זה בתור משנה בודדת,
יש לי שאלה.
ברגע שאתה מכניס את זה לתהליך, יש פה שלבים. זה שלב ראשון, זה...
אני לא מבין את השאלה שלך, רב נועם. יש הרבה משניות שאומרות לך לעשות מה שכתוב בתורה, לא יכול להיות פה חידוש.
לא,
השאלה... המשנה עושה לי להשאלה, מה שכתוב בפסקים?
יש פה איזה נוסח שהוא עדיין נוסח... א', הוא נוסח מורחב לעומת מה שכתוב בתורה. זאת אומרת, והאם באמת הוא, שוב, הוא נוסח של תפילה כזה? זאת אומרת, לדוגמה, תשימו לב שתפילת 18 לא מופיעה במשנה. כנראה גם היא מתקנה
אחרת.
לא ברור, נכון? אנחנו יודעים שנתן הפקולי סידר 18 ברכות על הסדר לפני רבי חנן בן זכאי ביבנה. כבר ביבנה יש תפילה, אבל המשנה לא מראה לנכון להעביר לנו את סדר התפילה, למה?
זה לא חשוב.
כי היא אומרת, תתפלל, וסדר התפילה עובר באיזשהו סוג של מסורת. נכון, תפתח את הסדר. כאילו הייתי מצפה שיהיה ככה, אתה מגיע למלחמה, תפתח את הסידור בפרשת כהן משוח מלחמה, ותקרא כמו שכתוב שם.
אני חושב שדווקא זה, מה שחשבתי להגיד זה גם, כאילו, נותן לך את האפשרות לעדכן את זה על פי זמנך. אתה יכול עכשיו, אם אתה רוצה, תביא לחילונים שאתה מכיר את בר כוכבא, תביא את בר כוכבא אם אתה רוצה, כאילו... יותר לך את הרוח של מה אמור להאמר.
זה לא נוסח, לי דווקא זה נראה כמו נוסח מקודש כזה.
מקודש?
כן. לא יודע למה, סתם, כן. כאילו, אין כזה עכשיו.
איך המסר?
ומתי
הוא
צריך
להאמר
לזה?
אוקיי. מה שאבל עוד יטריד פה מאוד את ה... או
שזה אמירה קצת.
לא, אז כאן השאלה, אנחנו נביאו מציע, אולי יש פה נוסח שוב, נוסח שאותו צריך להגיד. אני חוזר גם לתובנה שאיתה פתחנו, שאת כל זה חייבים להגיד בלשון הקודש. זאת אומרת, יש כאן משהו שצריך להגיד אותו בעברית, נכון? אם באמת העניין הוא המסר, אז לשון הקודש... אין שום סיבה להגיד את זה בלשון הקודש, נכון? בהכרח. ודאי לא כשהמשנה נכתבת, נכון? שאז כנראה רוב העם לא דוברים עברית. הם מדברים יוונית, או מדברים ארמית, אבל כנראה שעברית היא לא השפה המדוברת, נכון? אז מה הפשר התיאור הזה? מה שעוד אבל הטריד מאוד את החוקרים, עבר לכל מה שדיברנו, זה שבאמת הפרק הזה, מעבר לחריגות של שני המשניות, של המשניות הראשונות, בנוי אחר כך ממש כמו מדרש הלכה. זאת אומרת, הוא מביא את הפסוקים של פרשיית היוצאים למלחמה, פסוק פסוק, ומפרשן אותם על הסדר. ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש, אחד הבונה בית אבן, אחד פה ואחד שם ואחד שם. ומי האיש אשר הרס אישה, אחד זה ואחד זה ואחד זה. ואלו שאינם חוזרים, ואלו שנזים במקומם. ויאספו השוטרים לדבר אל העם, משנה ה'. רבי עקיבא אומר ירא יחווה ורך הלבב כמשמעו, רבי יוסי הגלילי אומר כך וכך. והיה כחלות השוטרים לדבר אל העם במשנה ו', מעמידים זקיפים לפניהם ואחרים מאחוריהם וקשילים של ברזל בידיהם וכו'. במה דברים אמורים? נכון? יש לנו כאן ממש מבנה שלם של פרק שהוא בנוי כמדרש הלכה. זאת אומרת, הוא עוקב אחרי המקראות ממש שורה שורה. והדבר הזה בתוך המשנה הוא חריג. הוא חריג מאוד. כי המשנה בדרך כלל, בניגוד למדרש ההלכה, לא בנויה סביב הפסוקים, אלא בנויה סביב סידור עקרוני, נושאי, קונספטואלי של הרעיון. מסכת שבת לא בנויה סביב פסוקי שבת. אז אמנם יש יהודי יקר בשם יואל קרצ'מר, שהוא רוצה לטעון שבאמת סדר המסכת במסכת שבת כרוך באיזשהו אופן עקיף בסדר המקראות שעוסקים בשבת במקרא. אבל זה ודאי לא מארגן את המסכת באופן מיידי. נכון? סדר נשים לא מסודר בשום אופן לפי סדר פרשיות נשים בתנ"ך. נכון? אין לזה שום זיקה. עכשיו, המבנה הזה הוא המבנה של מדרש ההלכה. נכון? אנחנו הולכים לספרים ואנחנו רוצים דברים מאוד דומים. עם הבדלים כאלה ואחרים למה שנמצא כאן במשנה. אבל המבנה הוא המבנה של מדרש ההלכה. הדבר הזה מעורר דיון נרחב מאוד אצל ההיסטוריונים, אצל חוקרי המשנה. זה אחד המקרה המבחן המעניינים לזיקה שיש בין המשנה לבין מדרשי ההלכה הקדומים. המחה של המחקר הייתה תמיד שמדרש ההלכה הקדום, שהאופן הראשוני שבו תנאים והמחרים למדו גמרא, למדו תורה, היה דרך העולם הזה של מדרש ההלכה. זאת אומרת, מה המקום היה של הפסוקים של מדרשי ההלכה בתוך המערכת הזו של תורה שבעל פה? לכאורה לפנינו מקור, שאומר, הנה, המשנה בעצם צומחת מתוך מדרש ההלכה. האם זה מקור חריג? האם המקור הזה יכול להצביע באמת על על מה שקוראים המשנה בכלל, או שזה מקור שדווקא החריגות שלו צריכה ללמד אותנו על זה שהמשנה לא עובדת ככה בדרך כלל. אלה דיונים רחבים שחוקרי המשנה נכנסו אליהם. אבל אני רוצה לשאול, כיוון שאנחנו יודעים שהמשנה בדרך כלל לא עובדת ככה, מה לדעתכם גורם למשנה הזו כן לעבוד ככה?
זה
דרשה לך
עשר.
נגיד את זה מילה, מפתח? איך הופכים את דרשי הלכה? אנחנו מכירים בעצם שלושה דרשי הלכה מרכזיים, ארבעה. יש לנו את המחילתות בספר שמות, נכון? מחילת הדרש ומחילת גם נשמע לספר שמות. יש לנו את הספרה לספרים ביקרא ובמדבר. יש לנו את הספרי לספר דברים. עכשיו, מדרשי ההלכה באופן עקרוני מכילים הרבה מאוד חומר תנאי, על אף שעריכתם, לפחות של הספרה והספרי, היא בדורות ראשונים של האמוראים. לכן הם נקראים ספר וספר דברי רב. זה נערכו כנראה בבית מדרשו של רב. על אף ששוב, משוקע בהם חומר תנאי רב ורחב, המחילתות שנמצאות בידיים נקראות מחילתות, מחילת דרבי ישמעאל, מחילת דרשב"י, כי הן מאופיינות באופן רחב, אבל כעומדות בזיקה לבתי המדרש האלה. עכשיו, מכין את הדרש בי נוסח משוחזר, זה משנה כרגע כל החשבון, מאיפה בדיוק התגלגלה, אבל מכין את הדרש, רבי ישמעאל מכין את הדרש במייצגות שני בתי מדרש, שני אופני יחס שונים אל המקראות. עכשיו, השאלה שוב, שהיא שאלה שאנחנו הולכים דנו בה בהרחבה, איך באמת בידי חז"ל צומחת ההלכה? זאת אומרת, האם היא באמת צומחת, באיזה אופן נעה התנועה הזו שבין תורה שבכתב לתורה שבעל פה? מה הזיקה שבין הפסוקים לבין ההלכה במשנה כמו שאנחנו מכירים אותה בסוף. אבל ברור לחלוטין שהבחירה של רבי באופן חד משמעי לארגן את המשנה באופן לא מדרשי. המשנה מורגלת באופן קונספטואלי, זאת חלוקה של שישה נושאים שסביבה הוא בונה את ההלכה, וזו בנייה מחודשת, הוא לא נתלה בפסוקים. הוא לא הלך עם בראשית ברא אלוקים, וגם לא עם חודש הזה לכם ראש חודשי. נכון? מאיפה שהוא רוצה, הוא לא התחיל משם, הוא התחיל מלחשוב מה זה היהדות מחדש בעצם. הוא מארגן את היהדות מחדש, הוא אומר, היהדות זה זרעים, מועד, נשים, נכון, נזיקים, חודשים טהורים. זה יהדות. כך הוא מארגן מחדש את החומר. והבחירה של המשנה כאן, להציג לפנינו את הסיפור של מלחמה, א', בתוך הקונטקסט רק של לשון הקודש ושל מסכת סוטה, וב', באופן הזה, זאת אומרת, לא להציג את המלחמה כהלכות מלחמה, אלא רק דרך מה אומר כהן משוח מלחמה, אלא השאלה מה המשמעות שלה. מה אתם אומרים? כיוון שרבי לא עשה ככה בכל המשנה, בפרק הזה הוא פרק חריג, למה פה הוא כן עושה ככה? מה זה אומר שהוא עושה פה ככה?
מה הוא לא עשה ככה לכל המשנה?
כיוון שלא בכל המשנה הוא בנה את המשנה כמו מדרש הלכה. המשנה לא עוקבת אחרי המקראות לכל אורך החיבור, אלא בדרך כלל היא חריגה, היא מאורגנת באופן אחר, פנימית, נכון? הסידור של רוב המסכתות ושל ההלכות, אתם מכירים אותו, הוא נושאי, הוא לא עוקב פסוקים. למה פה פתאום הוא הולך לפסוקים? אני חושב שזה בהחלט פתרון מסתבר. האם יכול להיות שרבי חוזר כאן ללמדי המקראי, הוא מדבר על משהו שבעצם מבחינת המרחב שפתוחו רבי פועל, הוא לחלוטין לא רלוונטי?
למה הוא לא רלוונטי?
כי אין מלחמות, כי אין צבא. כי הצבא האחרון שרבי הכיר נכשל כישלון כל כך חרוץ שהעם היהודי כנראה ישכח מצבא ל-2000 שנה בערך.
זה לא משכנע אותי. לא, למה? כי כאילו, בגלל שזה לא רלוונטי, זה לא יכתוב איזה מין הנחה הזאת במשנה או בספרות, כאילו, לחדש.
שים לב שזה לא שהוא לא יכתוב. לא, זה שהוא בוחר בסגנון כתיבה שלא יציב את הנושא כנושא הלכתי שעומד בפני עצמו, אלא הוא יעביר את הנושא הזה כמשהו שעכשיו, א', אני מכניס אותו כפרק שבכלל אין מסכת מלחמות. מסכת כזו. ויותר מזה, מה? גם כשאני מציג את הנושא, אני מציג אותו לא כנושא שעומד לדיון הלכתי, קונספטואלי, מסודר, טוב. כשיוצאים למלחמה עושים ככה, מגייסים, מפעילים גיוס באופן כזה וכזה, ואז עושים ככה וככה, ואז יצאנו למלחמה, אז יש דין, היינו מצפים לדוגמה שיהיה פה דיני שטיפת תואר, צריך להיות פה, נכון? דין השחטת עצים צריך להיות פה, צריך להיות פה. יש שורה, עוד מערכות דינים, דין סירוס סוסים, גם הוא מדיני המלחמה. מרכבותיהם תעקר, נכון, סוסיהם תעקר, מרכבותיהם תעלה באש, גם הוא נמצא בתוך דיני המלחמה, איפה הוא פה? ברור שרבי בפרק הזה לא מארגן את דיני המלחמה. זה לא מה שהוא עושה.
יכול להיות שהוא נמשך כי אתה מתקשר את זה גדל לפני כן דיבר על המלך.
תוך ייאוש? אני לא יודע, קודם כל בואו נשקף את מה שהוא עושה, זה מה שהוא עושה. עכשיו, יש כאן הצעת פרשנות מעניינת, אפשרית, אני לא הכרחית, שזה מתוך ירושלים. ואנחנו בדקה זו מסיימים.
יכול להיות שפשוט נמשך, כאילו לפני, משני הפרק הקודם דיבר על המלך, אז הוא נמשך עם זה הלאה. זה כמו כיוון דה, כיוון דה התחיל, יש כזה
מושג כזה. כן, בדרך כלל המושג הזה, אבל בגמרא הולך על השיבושים. שבשת כיוון דה על על.
זה משתלט?
אבל לא, למרות שיש, נכון, יש גם תלמוד. כיוון
דה,
אין איזה.
השם
זה
לא הפריע לו, אבל...
א', זאת שאלה טובה מאוד גם בסדר של הכי קדושי. אבל צריך להתבולל בהיטב והיטב. אבל,
כיוון דה איזה דפוס.
זאת אומרת, הטיעון ההיסטורי, אתה אומר, צריך לבחון האם הוא עומד במבחן התמונה הרחבה של המשנה, ואני מסכים, שאלה מצוינת.
נראה לי שהוא לוקח את סוגיית המלחמה כדי לקח אותה ככלי לבירור זהות באיזשהו מקום. הוא ממנף את זה, את סוגיית המלחמה ואת הלכותיה, על מנת לדון בשאלות יסוד יותר בסיסיות, שיוצאות מהפרק הרגיסטי.
כן, למרות ששוב, כשאנחנו מתארים... אני רוצה להגיד שהתמונה הזו היא כולה מורכבת. בסדר? כי לדוגמה, שימו לב לדברי רבי אליעזר במשנה ג' רבי אליעזר אומר, אף בונה בית לבנים בשרון לא היה חוזר. זה לכאורה, שוב, על אף כל מה שאמרנו,
זה
חדים נעץ מאוד קונקרטי, נכון? שהוא גם כנראה מתייחס, כותבים החוקרים של המשנה, למקרה מאוד ספציפי של אנשים שבנו בתי לבנים בשרון.
יש לי שאלה, במשנה ב' אחד הבונה בית התבן, בית הבקר, בית העצים, בית האוצרות, אחד הבונה ואחד לוקח, מה זה אם לא... הלכתי קונקרטי.
אני מסכים, למרות שמצאנו בדיוק את הטור הזה גם במדרש ההלכה בספרי. זאת אומרת, אני לא מדבר כרגע על ההלכות הספציפיות, אלא על העריכה של הפרק. את איך הפרק מסודר, העריכה של הפרק כמובנה וגם ביחס שוב לחוץ מלחמה בכלל.
אני מבין מה שאתה אומר לגבי העריכה של הפרק, אבל אז לא אמרתי להכניס הלכות קונקרטיות, כי אתה לא יכול לעשות, כאילו, עובדה, כן? אבל לפי מה שאתה אומר, זה לא מתיישב טוב. אתה רוצה להגיד, אין שום הלכות קונקרטיות, ובגלל זה אנחנו ערכנו ככה, כי גם ככה אין הלכות קונקרטיות, ואז אתה מכניס הלכות קונקרטיות.
שוב, הצעת הפירוש הזו, אני מסכים, היא בעייתית. וצעתי עוד יותר, גם יש לכאורה, שוב, הרי פתחנו בפלאבנוס בספר מכבים, יש מלחמות. לא רק שיש מלחמות, אנחנו יודעים שברגע של המלחמות האלה, התודעות האלה של ספרות, של כל משוח מלחמות, כולי נמצאות שם ברקע. זאת אומרת, לכן הטיעון הזה, על אף אכן שהוא טיעון בעייתי מאוד. זאת אומרת, אני מזדהה איתו מצד אחד, אבל הוא צריך לבחון אותו באופן יותר דקדקן. בסדר? אני אשתדל עוד לשלוח קצת חומר, את המאמר של בר ועוד קצת חומרים לקראת מחר. וספרות התנאים, ספרי ראיתם? לא, אז יש גם עוד הרבה עבודה בספרי, ואני מזכיר גם את הצעתי, סלש בקשתי, לעבור על פרק שמיני מסכת סוטה בגמרא. שוב, תעשו לכם דף יומי. בסדר? אף מסכת סוטה, כל יום, חצי שעה, רוב הגד איתה, תראו את הפרק הזה. בסדר? שוי!
סיימנו. שנזכה למלחמות ישראל.
חס וחלילה, השם ירחם. שנזכה בעזרת השם, למלא הארץ, דעה את השם, לא יישא גוי ולכן.
אני חושב שחלשתי
בשביל אותה ועשו לתוקה, אז יהיה שאחר, ברכה שתזכה למותן כדי
ששם.
עם שוקולד אני כבר אתן לך את זה, איזה משהו. לא...